שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
היום בדורנו המפונק והגדוש בכל מילה דמיטה, וכשאדם חרדי מחפש ספר קריאה טוב, כל מה שהוא צריך לעשות זה לקום מרבצו וללכת לחנות הספרים הקרובה לביתו, כאלה יש רבות בכל ריכוז חרדי, ולבחור ממגוון עצום של ספרים לכל רמה ולכל גיל. טוב, לא ניכנס כל כך לעניין הרמה, אבל בהחלט יש שפע מדהים של ספרים מכל סוג ומכל סגנון. כשאנחנו היינו ילדים, גם לנו היה מגוון. הילדה שברחה מהמנזר, הילדה שברחה מהמנזר, הצוללת הפליגה בחצות, מלכודת, הילדה שברחה מהמנזר, בודדים בלב ים, ועוד כמה ספרים מהמגוון של הסופר ברוך הכישרון הבלתי נשכח רב שמואל ארגמן, זיכרונו לברכה. היו עוד ספרים, לא רבים, אבל שמואל ארגמן היה אז הסמל של ספרי מתח כשרים. ופתאום, יום אחד הוא הפציע משום מקום. עיתון שבועי חדש שהתפצל מהקיים, יצא להראות תחת השם השבוע, וכך זכינו להתוודע לסיפור שבועי חדש בהמשכים, ולא סתם סיפור, אלא קשר גורדי, סיפור מתח בסגנון ורמה שהציבור החרדי טרם הכיר. הסופר, אז מישהו אלמוני, לא מוכר ולא ידוע, שענה לשם מם ארבל. קולמוסים רבים עברו תחת ידו של האיש, שמאז כבר נחשף תחת שמו האמיתי יאיר ויינשטוק, והתגלה כסופר חסיד, ירא שמיים, שיודע לתת לציבור סיפורים מלאי תוכן יהודי ערכי לצד המתח והעלילה. והיום הוא איתנו כאן באולפן. שלום וברכה, יאיר ויינשטוק.
שלום, שלום.
שלום גם לך, ממרבל. אז עם מי נפתח קודם? עם יאיר ויינשטוק או עם ממרבל? מי מכבד את מי לפתוח?
התחלת עם ממרבל.
שלום הרב יאיר ויינשטוק.
שלום וברכה.
תודה שטרחת ובאת כאן לאולפן. לכבוד ולעונג תולעת ספרים, לפחות בעבר, בצעירותי, יותר היה לי זמן לקרוא ספרים, וגדלתי על הספרים שלך, כמו שתיארתי. איך זה עובד? פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש שהוא סופר, הוא מתחיל לכתוב סיפור?
מתבקש לומר ככה, אבל זה תהליך של אינקובציה. זה לוקח שנים, התהליך הזה. אני הרגשתי שזה מתבשל בתוכי במשך כמה שנים. היה לי, זה תמיד איזה מחשבה ש... הרגשה כזאת פנימית, אינטואיציה כזאת, שלחשה לי שיום יבוא ואני אכתוב ספרי עלילה. אבל זו הייתה תחושה שאני לא, אפילו לא, ביני לבין עצמי...
בגן, בחיידר, לא, איפה מתי?
כבחור אני לא התעסקתי הרבה בנושא ששמו כתיבה. אני כבר תיארתי כמה פעמים שאני כתבתי מכתבים שהם זכו ל... קריאה של יותר מאשר נמען אחד, כתבתי מהארץ, כתבתי לאחי שהתחתן וגר בניו יורק, והוא היה לוקח את המכתבים לחברים שלו בכולל, והם אמרו לו שכל יום שהוא מביא את המכתבים של אחיו, זה חגיגה בכולל, כי אני הייתי מתאר לו את הכל.
אבל כילד, היית ילד שגרתי, לא מדומיין, לא כותב סיפורים, לא כותב את העלונים של הכיתה, מה? תחזיר אותי קצת לילדות שלך, איפה גדלת בכלל?
אני גדלתי בשטטלך של ירושלים בבתי מונקאט, שזה נמצא בין מחנה יהודה לשער חסד, באמצע הדרך.
בצ'ונצה הירושלמי.
על גבול, הייתי אומר, יותר בקיגל תפוחי אדמה ירושלמי, כי הצ'ונצה זה במאה שערים.
במאה שערים, כן, אבל הכוונה, אוקיי.
אבל זה בתוך ה... זה יש שם איזו קבוצה של שכונות שכוללות את בתי ברוידה, בתי רנד, כנסת, א', ב', ג', ולידם מובלעת קטנה, 9 דירות, עם בית כנסת אחד, שכונת בתי מונקאץ'.
שם נולדת.
שם נולדתי, ושם גם, שם גדלתי, שם את השכונה הזאת הקים סבא שלי, אבא של אמא, שהוא היה חסיד מונקאץ', והיה שליח של הרבי ממונקאץ', אמין חסלוזור.
אבל בגדול, הילדות שלך סטנדרטית, לא...
ילדות רגועה, ועם... עם משהו דרמטי באמצע זה מלחמת ששת הימים, שפתאום בום, בבת אחת שינה את החיים.
שתף אותנו באותם ימים, איך מה...
כן, זה יציאה לחלוטין מהשגרה, אני זוכר פתאום, זוכר את אבא שלי עם הרדיו הענק שהיה לנו בבית, אתה מבין שזה היה רדיו שהיום כל שבב קטן מכניס את הרדיו הזה פעם, 200 פעם, זה הרדיו שהיה נדמה לי גל אור אם אני לא טועה, זה היה רדיו ענק כזה, היו מסובבים בו כפתורים, ויכלו לקלוט את כל ישראל, או דברים מסוג הזה, ואני זוכר את אבא שלי מצליח לסובב ולשמוע את כל הרע מקהיר. הוא שמע את כל הרע מקהיר בעברית, עילגת, ערב מלחמת ששת הימים, מאיימים עלינו, או אתם הציונים, והם דיברו על זה, אנחנו נזרוק את כולכם לים. אני זוכר, אומנם הוא אמר להתפקע מצחוק הבא, אבל בכל זאת, אני זוכר ש...
היה חשש קל שהתנגיד גנים לליבו. אני זוכר
גם את עצמנו ממלאים סקים קטנים של חול, כדי להגן על החלונות, על כל המקומות הפתוחים, ואחר כך פתאום את האזעקה שפרצה בבוקר הכ"ו באייר, נדמה לי, ושאותנו אני למדתי בבית ספר שילה, ואת אח שלי לוקח אותי בידיים ורצים הביתה מהר מבית ספר שילה, זה נמצא ברחוב ירמיהו ברנדס, רצים משם הביתה כל הדרכינו בנפשנו. מגיעים הביתה וישר למקלט.
מלחמה שהסתיימה ברוך השם ב...
כן, עם מתח נוראי בבית, כי אמא שעבדה במשרד החינוך והתרבות לא יכלה לחזור הביתה, היא עבדה ברחוב שבטי ישראל, והיא נכנסה למקלט שם שהיה של השכונות, ביתר אזורי מאה שערים בבית ישראל, שם היא הייתה במקלט, ולאבא ולאמא לא היה קשר שלושה ימים רצופים, שאבא היה... אכול דאגה, מה קורה עם אמא. זה אני זוכר, זה היה דאגה גדולה.
נשמע כמו מלחמות אמיתיות של פעם, לא כמו שאנחנו מכירים מהיום. או שכל דור דור ומלחמות שלה.
לא, היה מלחמה עם פגזים, אני זוכר, פגז מכובד שנפל בשטח הריק של שכונת בתי מונקת, שלא רחוק מבית כנסת, נפל ולא התפוצץ. ואני זוכר את אח שלי ניגש לשם, ואת אבא שלי נותן ריצה של 120 כמש, כדי לקחת אותו משם שלא ייגע. זה היה פגז קטן, אבל זה היה נפל, זה היה יכול להתפוצץ.
ואחר כך הניצחון הגדול, וכיבוש העתיקה,
השמחה עצומה, כן, כמה שהייתי עוד ילד, ועוד לא הבנתי את המושגים האלה, אבל אני לא אשכח את השמחה העצומה, שמישהו נכנס למקלט ואמר ש... הכותל בידינו, ואני זוכר שכולם, זוכר שהמבוגרים פרצו בבכי, ובעצם כולם יצאו בריקוד. היה משהו, זה חייב היה מכוננת.
אז יאיר ויינשטוק הילד, הנער, לומד בישיבה, התחתן. תכניס אותנו לעולם שלך רגע לפני שאתה נהיה סופר.
מה שקרה כאן, על התפר שבין מעבר מבחור לאברך, התחלתי לכתוב בפעם הראשונה, כשדוד, אח של אבא נפטר, ששמו כשמי, לי קוראים יאיר, ולדוד שלי קורא מוישי יאיר, הוא היה מקובל, הוא היה דמות ידועה בירושלים, וכשבאתי לנחם את אבא ואת בני דודים שלי, שהם היו בשנות דור, מבוגרים ממני, הם היו כולם בגילו של אבא. פלוס מינוס. אז אני זוכר שהם התלבשו עליי, לא יודע למה, ואמרו לי, תכתוב על אבא שלנו. ואני אפילו לא שאלתי למה לא, למה לא. בסדר.
כתבת, ביקשו, אז כתבת.
ביקשו, אז כתבתי, התיישבתי כמו ילד טוב, התקשתי, לקחתי מחברת, מחברת שנשארה בבית מימי הילדות, מחברת כזאת של שורה אחת, והתחלתי, התיישבתי וכתבתי, מקדשתי לזה כמה שעות, וכתבתי מאמר על הדוד, ומזה התחילה הכתיבה.
איפה, זה התפרסם איפשהו?
זה התפרסם בעיתון המודיע. באתי למערכת המודיע, אני זוכר שאת עצמי הולך, והעורך של עיתון המודיע היה רב ישראל שפיגל הידוע, ואני באתי אליו כולי חילו רעדה, הייתי בטוח שהוא... הכרתי את הסיפורים שהמזכירה נשאלת על ידי הכותב הנרגש, האם העורך קרא את המאמר שלו, אז אני חושבת שלא, כי הפח זבל שלו עדיין ריק. הייתי בטוח שהוא יגיד לי, טוב, יאיר, אני מבין, עשית ניסיון.
והוא אמר לך, זה ייכנס.
הוא אמר, זה נכנס על הפסיק ועל הנקודה, אני לא משנה פה כלום, ככה הוא אמר לי. מהכותרת עד הנקודה האחרונה, זה מאמר בוגר, בשל, ואני מכניס אותו כמו שהוא.
ואז הרגשת שאתה הופך באותו רגע להיות כותב, עיתונאי, סופר, או נו, יצא לי מאמר טוב?
כן, אנחנו אומרים, יצאתי ידי חובה. כתבתי את המאמר, הצליח, נכנס לעיתון, כל הכבוד, אבל אחר כך, בהמשך הזמן, עוד כמה הספדים, על עוד כמה אנשים שנפטרו, זה היה הפתיח, ומכאן זה התחיל לרוץ לכיוונים שאני לא תכננתי אותם.
התחלת במה, בביוגרפיות התחלת?
כן, לא, זה במאמרים נפטר אדמור מיללוב, למשל, בתשמ"ז. אנחנו מדברים על 37 שנה אחורה. ואז כתבתי על המאמר לשבעה, לשלושים, ובין לבין גם במקומות אחרים. ולאט לאט, פשוט בלי שאני מתכנן את זה, גם בין לבין גם קרה עוד משהו, שלמדתי בכולל דגל ירושלים, ופנה אליי חבר, אני זוכר את שמו, רבי מנחם אטינגר, זיכרונו לברכה, והוא נפטר בצעירותו, לצערנו הרב, הוא טיווח לי את הרב יצחק לבל, היום הוא מנהל של תלמוד תורה בטלסטון. הוא רצה, הוא יצא מרעיון מהפכני להוציא את הסיפורים של ניינקב, האגדת של הגמורה, לתת את זה בלבוש ספרותי יותר קל. אז נתן לי לעשות את זה, ואני גם עצמי לא ידעתי מה הולך להיות. לקחתי הסיפורים של הגמרה, הוא התכוון פשוט לתת, הגמרה זה סגנון מאוד תמציתי, קצת. טיפה לרווח את זה, כן. ולא לא תיארתי לעצמי שזה הולך להיות משהו כזה, כי מה שקרה, אני פשוט עשיתי מזה סיפור ככה, עלי בדיקי מייסה, סיפור מאוד, וכשהוא פתח, כשהוא אמר, לא לזה התכוונתי, אבל זה פי עשר יותר מה שחשבתי, אם ככה אני כבר אביא פה כבר מאייר, שיוסיף איורים, אבל תשמע, זה משהו שלא חלמתי על זה.
אז זה הספר הראשון שעשית?
כן, זה היה אגדות חז"ל המעובדות לנוער, זה היה הספר הראשון, יצא בתשמ"ו.
הזכרת ללוב מקודם, אתה ללובר, ללובר, נכון? בשורשים,
גם
מקודם.
כן, אבא שלי היה בן של, אמא של אבא, היא הייתה בת של האדמור מללוב בירושלים, רב דוביד לא היה קראו לו, רב דוביד צבי של האמא, הוא היה סבא של אבא, סך הכל. רק אנחנו מהצעירים, אבא היה בן הכי צעיר, מה שנקרא המוג'יניק, וגם אני אותו דבר, המוג'יניק. אז ככה שאנחנו, מבחינת הגילאים, אנחנו כאילו שייכים לדבר.
אז בחיבור שלך, זאת אומרת, נולדת בירושלים לבית
חסידי,
ללובר, ושם אתה גדל, לחצר הזאת אתה מחובר כל השנים, זאת אומרת, גם...
עם אמא שכותבת. אוקיי. Okay. אמא שהיא סופרת ומשוררת.
אה. אוקיי, זה עשר לי הפרט הזה.
כן, אמא שהייתה... אבא גם היה, למעשה הווינשטוקים, זה בגלים שלהם, הכתיבה, סבא, רמות חדבת ווינשטוק, וכנראה שכבר הוא לא היה הראשון, כי גם אבא שלו היה מכונן בכישרון כתיבה, אבל סבא שלי, רמות חדבת ווינשטוק, המכתבים שלו, זה היה אותיות כתב קליגרפי ו... וסגנון מיוחד, רבני, מאוד יפה. אבא גם היה מסגנן בחסד עליון, אבל הוא כתב מעט.
איפה אמא הייתה כותבת?
אמא כתבה, קודם כל היה לה כמה במות, שהיא פרסמה בהם את השירה ואת הפרוזה שלה, אבל היא פשוט כתבה ספרים, היא כתבה שבעה ספרי שירה, ושניים או שלושה ספרי פרוזה. סיפורים, סיפורים קצרים, אבל... עם עת מאוד רגישה, מאוד עדינה ומאוד חכמה.
אז שורשי הכתיבה היו לך.
כן.
ואת שורשי החסידות והחמימות קיבלת בללוב. אגב, מה זה אומר להיות חסיד ללוב?
זה אומר חסידות לא גדולה, שהיום היא הולכת וגודלת בצעדי ענק, אבל אנחנו היינו שטיבל קטן בירושלים ברחוב ברן, ואני זוכר חוויית ילדות שאני רואה את אבא, הולך על השביל הלחסוני כזה של שכונת בתי מונקאץ', ואני עומד ומשחק עם חברים, ואני רואה אותו, אני רואה, אבא, איפה אתה הולך? אז הוא אומר לי, לבית כנסת, קראנו לזה השולחל, שולחל ביידיש, זה בית כנסת הקטן. מה קרה? הוא אומר לי, הרבי הגיע. אבא, אני רוצה לבוא איתך. נו, אם אתה רוצה, טוב, אתה מבין, הוא לא... אני הייתי אז ילד בן 11, הוא לא רצה להפריע לי במשחק, אם אתה רוצה לבוא, אז בשמחה רבה. באתי ואני זוכר שזה היה טיש של אמצע השבוע, כי זה יורסט של אחד הצדיקים, היה קהל קטן, איזה שני מניינים בבית כנסת, אולי אפילו פחות, אבל ככה אווירה כזאת אינטימית כזאת, אווירה לבבית כזאת, קרבה כזאת, עמדתי ממש במרחק מאוד קצר מהאדמו"ר, ופשוט נפעמתי מלראות את הווידה שלו, את ה...
הסבא של הרבי שלהם, נכון?
הסבא של הרבי שלהם, כן.
צריכת להכיר אותו כבר, זאת אומרת, כן, עוד כן. אותו הכרת.
את אומר שהכרתי, הייתי מקורב אליו כמה שנים טובות.
תן לנו איזה נקודה שאתה זוכר.
כל מיני, ההדרכה שלו לפני הבר מצווה, הוא שאל אותי איפה אתה לומד, וזה העיקר, עוז גיטי חברים, עוז גיטי חברים.
חברים טובים.
חברים טובים, זה, כן, ותלמד גמרה בעירת שמיים. אמרתי לו, איך אני מתכונן לבר מצווה? הוא אמר, גמור עם בעירת שמיים, זה היה ההדרכה שלו, וכשבאתי לספר לו שאני, כמה שנים אחרי זה, שאני הולך ללמוד בבני ברק, אז אמר לי, נו, אז אתה מוזמן לבוא לשבתות, אתה הרי קרוב משפחה, הוא אמר לי, אנחנו הרי קרובים, תבוא, והיה לי דלת פתוחה אצלו.
אנחנו מדברים על ההקשרים המשפחתיים שלך, אז חיבור מיוחד, זכית, והיה לך גם הקשר משפחתי, אבל זה הוביל אותך לקשר אישי מיוחד עם הצדיק רבי אושר פריינד.
סבא של אשתי, שהייתי, זכיתי להיות קרוב אליו למעלה מ-20 שנה, אפשר לומר 22 שנה מאז שהתחתנתי עד שהוא נפטר, והוא כיוון אותי לעולם הכתיבה, אפשר לומר. באתי לבקש ממנו ברכה כשעמדתי לכתוב איזה ספר מסוים, הרבה לפני שחשבתי על ספרות מתח, אז הוא נתן לי את ההדרכות, הוא אמר לי, אתה צינור, אתה בסך הכל מקבל את הרעיונות מהשמיים, ואתה מביא אותם לכתיבה על ידי, בדרך העת, העת, כמו שהעת היא צינור, גם היד שלך זה צינור, גם המוח שלך צינור, לרצון האלוקי. אתה אין לך שום חלק בזה, אתה פשוט, רק תשתדל לא להפריע. אתה תהיה כמה שפחות מעורב בעניין. וזה הוא אמר לי כהדרכה, כשהתחלתי לכתוב לראשונה, ואז יותר מאוחר הוא אמר לי, שהוא רוצה לצוות אותי לרב גדליה סגל, שהיה אחד מראשי חסידיו, שאני אהיה איתו בעניין של כתיבה של דברי קודש, בהמשך הזמן, הוא פשוט אפשר לומר שההשראה שלו, הדחיפה שלו, נתנה לי את הדחף החזק לכתוב, ואני יכול לומר שאת קשר גורדי, אם הקוראים שרוצים לדעת, הם חברה טובה. אמר לי הגבאי של רבי אושר פריינד, שרבי אושר שכב כמה לילות וקרא את הספר, מכריכה לכריכה.
חיים
לא,
גדולה.
לא פספס מילה, מצד לצד קרא את הספר. ואנחנו אומרים, הדבר הזה אני חושב שזה נתן לי את הכוח להמשיך הלאה.
אז זכית, ואת כל הטוב הזה שבך התחלת להכניס לספרים שלך, אז בואו נתקדם לכתיבה שלך. אז הוצאת ספר אגדות מאויר,
כן,
תרים, וכתבת ביוגרפיות, והזכרתי בהתחלה שאז התחלת את הכתיבה העיתונאית שלך. תעשינו קצת סדר, כן, אז עיתון משפחה של הרב צוקרמן עם שותפים, ואז נפרדו, ואז פתחו גרסה חדשה של עיתון השבוע, נכון? ודווקא כן. לפני שהתחלת לכתוב שם סיפורים, התחלת לכתוב פרופילים על אנשים.
נכון, נכון, כן. אני כתבתי ראיונות עם אנשים ש... כן, אנשים שאף אחד לא חשב לראיין אותם. למשל, אני חושב שפעם אחת ביחידה ראיינו את הסבא של האדמור מרחמסטריקה של היום, רב סנדר אורי. הוא היה אבא של אמא שלו. אני חושב שפעם אחת ביחידה שהוא התראיין לעיתון, היה לעיתון של הרב אשר צוקרמן, וגם עוד כמה אנשים קנונים, כל אחד מהם היה דמות, ואני ראיינתי אותם, ואז נכנסתי לכתיבה עיתונאית, ולאט לאט...
אז הפתעת יום אחד עם קשר גורדי. מאיפה זה בא לך? מאיפה זה נחת עליך? כמה שנים תכננת את זה? כתבת את זה? אנשים חכים עד עכשיו לסיפורים, רוצים לדעת, הנה הגענו למה מרבל. תן לנו את מה מרבל, ומיתבו.
אני יכול להגיד ככה, שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, האינקובציה הייתה זמן מאושך, אבל זאת אומרת, הרגשתי שמשהו מתבשל לי בראש, אבל זה היה מופשט, זה היה לא איזה מילים. אבל לאט לאט, לא, 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 זה, הרגשתי שזה הולך לפרוץ, ופתאום יום אחד זה פרץ כמו בהשראה שמימית, הייתי אומר, זה בלי הסבר. פתאום הרגשתי שהדבר הזה שהתבשל בתוכי הרבה זמן, הוא מקבל סדר, סיפור מסודר עם התחלה, אמצע וסוף.
זה מילים מאוד יפות, אנחנו מדברים כמעט 30 שנה אחורה, נכון? אם אני לא טועה, אם אני אעשה את חשבון הגיל שלי, אם אתה הכרתי את הסיפור הזה, הכרתי אותו אז בהמשכים. וקצת פחות עולה 30 שנה, 27-8 שנים, ואינקובציה, וניה לי סדר, מה, התחלת בכתב יד, התחלת כבר אז על מחשב להקליט, למכון הכתיבה, מה איך?
ככה, התחלתי בטלפון, טלפנתי לעורך, אמרתי לו, שמה, יש לי סיפור. אז הוא אמר לי, תן לי אותו. הוא חשב שהיה מדובר על 5 דקות, ואני פשוט מצאתי את עצמי מרצה באוזניו שעה.
את כל העלילה, כמו שראית אותה.
את השלד של העלילה, הוא אמר לי, תשמע, אתה רוץ עם זה, מה, אל תחכה רגע. ואז אני זוכר שאשתי הייתה מורה, והרבה שנים היא הייתה מורה בהר נוף, בבית יעקב הר נוף, ואני זוכר שהיא חזרה הביתה, אמרתי לה, יש לי סיפור, וכדי שאני לא אשכח, אז אני, והיא עוסקת בהכנות לשבת, ואני מרביץ לה את הסיפור, היא אומרת לי, מוציא שבת, תתיישב מיד ותתחיל לכתוב את זה כדי שלא תשכח. אז לא, לא חשבנו על, לא היה, לא, לא, לא היה לי נגן, לא היה לי שפה. אבל באמת, במוצא שבת התיישבתי, כתבתי את השלד של העלילה, התחלתי לרוץ עם זה, ו...
התחילו להגיע תגובות על פרק ראשון, על פרק שני, אנשים לא ידעו, כאילו ידעו מי אתה.
אנשים
לא... למה ממרבל? מה רע ביאיר ויינשטוק? מה אתה מתבייש ביאיר ויינשטוק?
לא מתבייש, אבל זה פשוט פעם הייתה מוסכמה, שהיום אני בעצמי עמל לקעקע אותה, כשבאים אנשים, כותבים צעירים, באים לשאול אותי איזה שם לבחור לעצמם, אם אותי, תבחרו בשם שיש לכם. אל תתביישו בשם שיש לכם. זה... בזמני זה היה אחרת לגמרי. בשעתו, אז כל... דוד זריצקי היה כותב תחת השם אחד הרבנים, למשל. הוא היה הרבה, הרבה הוא כתב תחת השם שלו. לייב לוין כתב במודיע, אז הוא גם כתב תחת איזה שם
ספרדיה. זה בסדר, גם אני חורז'ינסקי, ניתי רוזן, זה בסדר, ואנשים מכירים, אבל אתה, זה מתוך, איך מגיע ארבל מוויינשטוק?
בוא נגיד ככה, ההצעה הייתה לקרוא לי יוד קרמל.
אוקיי.
למה? כי וויינשטוק זה גפן. גפן. גפן, זה קרם. היה עיתונאי, סופר חילוני שהיה מפורסם, שקראו לו יוד קרמלי. אז אמרתי לעורך של העיתון, אמרתי לו, תעשה לי טובה, אני לא רוצה להיות מזוהה עם אייקון חילוני, תן לי משהו אחר. אז הוא אומר לי, טוב, יש כמה רכס, יש רכס הרי הקרמל, יש גם הרי הרבל, מוצחן בעיניך. אמרתי לו, כן, מאוד. וגם כן, בגלל שלא רציתי, אז הוא אומר לי, אמרתי לו, אז להתרחק מהיוד קרמלי, אז הוא אומר לי, יאיר, מאיר, מה זה משנה? אז תהיה מם, אז תהיה.
אז זה בעצם מאיר סוג
של... כאילו, יאיר, מאיר, זה היה חשבון. זה כל הסיפור.
אז איך מקבלים תגובות בשבועות הראשונים? אנחנו מדברים על דור עשרות שנים אחורה, שא' לא יודעים מי אתה, אין עידן המיילים והוואטסאפים וההתכתבויות, ושכל אחד ישר יודע כל דבר מזה, ויש איזה כותב אלמוני, ואנשים נדבקים לעיתון בכל שבוע, היה לך דרך לקבל את הפידבק הזה, את המשוב הזה?
המשוב הזה הגיע, זה היה חבר'ה אומרים, הזורים בדימה ברינאי קצור, זה לקח הרבה זמן עד שקיבלתי את המשוב, אבל עוד לפני זה כבר, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, תוך 3-4 חודשים, אמר לי העורך של העיתון, שהגרף של המחירות עולה, ככה אמר לי, אנשים מטורפים על הסיפור הזה, קשר גורדי, ואנשים רצים לקרוא אותו. אחרי 0.5 שנה, יותר, אפילו 3/4 שנה, היה לי אחיינים בבני ברק, שהם אמרו לי שהם פשוט, יש פה מישהו שמטריף את הציבור החרדי, וקוראים למר בבלת, יש לך מושג, אתה יודע מי זה? האחיינים שלי אמרו לי, האחיות שלהם משתגות על הסיפור הזה, והן רצות כל שבוע לקנות את העיתון, ואני מדבר איתם, ואני שומע, ואני אומר להם, מאוד מעניין, אני גם כן מתעניין בזה וזה, ואני לא סיפרתי להם כלום, אני פשוט, עד שגמרתי את הספר הראשון, אף אחד לא ידע את זה.
שמרת על זה בגבורה?
כן.
במשפחה שלך ידעו שזה אתה?
המשפחה, גם הם בהתחלה לא ידעו, עד שהבן שלי יום אחד נכנס הביתה, וראה כמה פרקים מתוקתקים בכתב יד, מתוקתקים במכונה כתיבה, והוא נתתי את זה לאשתי לקרוא. ופשוט עוד לא היה לנו, עוד לא היה מחשב, אז כלום, אז תקתקתי אותם במכונת כתיבה, ונתתי לאשתי לקרוא, והיא ראה על זה את ההערות שלה, אשתי יש לה ביקורת עניינית מאוד מאוד לוגית, מאוד חכמה, והיא ראה את ההערות שלה, והבן הבכור שלי נכנס הביתה ורואה את הפרקים האלה שזהו, אז הוא, אז הקפיצות שהוא נתן בבית, שאבא זה ממרבל,
הוא עלה על זה,
הוא עלה על זה, הוא מאוד חריף מוח.
מוטי? דיברנו על שרשרת דורות, על הכתיבה בעבר, אז גם את ה, כן, הבן המה, מה המשיך? לפחות אותו אני מכיר, כן, העורך של איתן בקהילה, כישרון מדהים. חלק מהחומרים כאן זה גם בעדיפותו, אז ככה, משם ככה הידע שאני מפגין בחלוק שקשור אליך. אז עלו על אבא, שאבא הוא ממרבל.
כן.
ואז התחיל להיות מופץ בשכונה, בחברים.
לא, מה שקרה זה בעיקר, הם עצמם, המשפחה מאוד שמרה על הסודיות. אבל מה שקרה, שאני הייתי צריך להדפיס את הספר, אז היא התחיל ממשק עם, אז עוד קראו לזה עימוד, קראו לזה מסדר, ודפוס, וכריכה, ועטיפה. כל זה חשף אותי לעוד אנשים ועוד אנשים, עוד אנשים ועוד אנשים, בתוכם גם אנשים מהמחנה שלנו, שנתנו זינוק עד התקרה, שהם גילו מי הכותב...
מי זה ממרבל האלמוני.
מי זה הכותב האלמוני, ואז מיד...
אז ממרבל נחשף בסערה והתגלה כיאיר ויינשטוק. בדיעבד אתה מצטער על הגילוי הזה, או שאתה... היית מעדיף להישאר מסתורי כזה, שלא יודעים מי זה, או יש משהו בחיבור...
אני אגיד לך, אני אתן לך, אתן אנקדוטה. לא מזמן הייתי בניחום אבלים. משפחה מחסידי תולדות אהרון. ואני יושב שם, והם כולם מכירים אותי, והם מדברים איתי ככה. ונכנס אח שגר בבית שמש, אחד מה... זהו. ואומרים לו, אתה יודע מי שזה, אתה יודע מי שזה? אומרים לו, אני לא מכיר אותו. אומרים לו, זה יאיר ויינשטוק. אני לא מכיר אותו. אמרתי, אני כל כך שמח שיש מישהו שלא מכיר אותי, אז אני... יכול לשמור על הפרטיות שלי.
על האנונימיות שלי.
כן, אני רוצה להיות אנונימי.
המשך הסיפור היה צריך להיות שאמרו, לא, ממרבל. או, ממרבל, ועדיך, כן, סתיה, ברור, מה, ככה היינו סוגרים את הסיפור הזה. אגב, המאזינים בטח שואלים את עצמם עכשיו, צופים בנו ושומעים את התוכנית, אפשר להאמין למה שהוא אומר, או שסופר ממציא דברים? זאת אומרת, איך זה עובד? מתי אתה ממציא ומתי אתה אמיתי? איך חלוקה בסיפורים שלך?
אז אני חלוקה עם רואמבו.
חלילה, זה לא היה לפגוע, זה היה הרמה להנחתה לשאלה הבאה.
בוא נעשה, אני אעשה את החלוקה מאוד מאוד ברורה.
הסיפור הצדיקים, זה האמת למיטה.
סיפור הצדיקים, אני מקפיד מאוד שיהיה, בוא נגיד ככה, הסיפור מקבל מחלצות ספרותיות, הגיבורים, הסיפור מקבל מה שנקרא, הגיבור מקבל כובע, חליפה, עניבה, נעליים.
אתה מוסיף עגלונים, מוריד עגלונים, אבל...
כן, יש הציפורים מצייצות, השמיים הם כחולים או מעוננים לפי הצורך. הכל, התפורה הספרותית היא תמיד קיימת, אבל הגרעין של הסיפור לעולם לא יגע בו. זאת אומרת, אני מספר את הרבה אלה שזה סיפורי עלילה, זה סיפורים... שבהם אני עושה ברצותו חוגג, ברצותו ממוגג.
ככל העולה על רוחך.
ככל העולה על רוחי. אבל אם כי היה לי קו שהנחה אותי לאורך כל השנים, שהסיפור יהיה בגדר, יכול להיות אמת. זאת אומרת, לא...
לא, עם צאת החלליות דמיוניות שעולות לאיזה רקיע שמינית שהיא עשירי, שקיים או לא קיים, ו...
כן.
יכול להיות שבאיזשהו מקום בעולם עכשיו זה קרה עם האיש ההוא והאנשים ההם, ו...
כן, יש ז'אנר כזה, יש סוגה ספרותית כזאת של עלילות על ממלכות דמיוניות ועל...
שלא קיימות בימינו.
כן, דברים, זה סוגה, זה...
זה לא כתבת.
לא, אני שייך לסוגה השנייה שמשתדלת שהסיפורים יהיו ככל האפשר קרובים אל המציאות. זה לא קרה, אבל זה לא...
קודם כל אנחנו לא יודעים שלא, יכול להיות זה קרה, כי זה עדיין סודי, לא הותר לפרסום, אתה דפן במקומות. נחזור רגע לסיפורי מתח, כי יש לי ממש הרבה נקודות, או עוד כמה נקודות לשאול, שאני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו עכשיו רוצים לשאול אותך, אבל נשאר בסיפורי הצדיקים, לצד סיפור מתח שבועי, אתה... בהמשך הדרך, היית בקהילה, עברת לי איתו משפחה, שם כתבת סיפור לשבת, בעצם נכון שם זה התפתח הנושא הזה.
כן.
אחרי כמה שנים נקראת לערוך את עיתון זמן, במשך תקופה, ובאמת הרמת אז
מגזין
לתפארת. אני חושב שאחד הדברים שהיו מרתקים, אפרופו ממרבל של אז, הראשון, אז גם לקחת את העיתון הזה למקום שאנשים היו דבוקים אליו בשנים שאתה נגעת בו, באמת לחפש כל חודש את ככה... לפחות הוא רואה אצלנו בבית, בעוד מקום שאני יודע שחיפשו את הסיפורים המעניינים, לא כל פה שאהבתי, אבל כן, את הסיפורים המרתקים, ואחר כך, ובשנים האחרונות אתה עורך את מגזין כדור, וכותב בעיתון בקהילה, גם טור שבועי, וגם סיפור בהמשכים, אתה במשך שנים, בכל מוצאי שבת, הזכרתם קודם את השטיבל הקטן בבערן, מוצאי שבס, יש מסורת של סיפור חסידי של הרב איינשטוק, עדיין קיים או שהיה?
לא, בוא נאמר ככה, המלב מלכי החסידי בבית כנסת של אלוב ברחוב בערן בירושלים, זה קיים הרבה שנים, יש שם זקני החסידים שיושבים מספרים, ואני משתדל להקליט אותם, וגם הרבה מהסיפורים שכתבתי, גם בסיפור לשבת, וגם בסיפור למוצאי שבת, ובכלל, בסיפורים שבאים לי לידי שימוש בהרבה הזדמנויות, ושאבתי אותם מתוך המעיין הבלתי נדלה של השטיבל בירושלים. לפעמים, כשראש המספרים שם לא נמצא, אז אני ממלא את מקומו.
איזה צניות וענבה, מתאים לרב איינשטוק. איך אמרו לך המטיילים שם בטיול? בוא תלך איתנו לממרבל. איך אתה בוחר סיפור חדש? מתי עולה לך רעיון? תוך כדי כתיבת ספר אחד יש לך מחשבה על סיפור אחר? אתה...
בוא נאמר ככה, בשנים הראשונות היה השתוללות של המוח, פשוט השתולל. ברוב הרעיונות לא ידעתי, אני זוכר שאני חזרתי הביתה מזה משהו ביום גשום וסוער, ואני זוכר שהבריק לי תוך כדי הנסיעה איזה רעיון, ואני התיישבתי וכתבתי על המקום את התסריט של ספר מתח, שאגב, למען הגילוי הנאות, עד היום עוד לא כתבתי את הסיפור.
וואו.
משום מה, אני לא יודע, לא הסתכלתי.
בגלל שהוא הבליח ברגע אולי, או כולו התבשל?
הוא קיים, הוא קיים, הוא נמצא, אבל לא פיתחתי אותו מעולם ל...
יש בו הר הבית?
לא.
יש בו מוסד?
לא.
אולי בגלל זה. יש בו שואה?
לא.
אני אעשה לחשוב מה המרכיבים, המוטיבים של יאיר ויינשטוק.
יש בו עלילה מסביב לזוג תפילין, ש... אולי אני עוד פעם יעשה עם זה שימוש, אז אני...
אז תזכרו איפה שמעתם לראשונה על הסיפור של הרב יאיר ויינשטוק ממרבל, שעוד לא פורסם. עם תפילין, ותן עוד איזה נקודה שנזכור אותו כשהספר הזה יצא.
המיקרופילים שהוא הוכבה בתוך התפילין.
אוקיי. אז הנה, כבר קיבלתם ספוילר לסיפור הזה. אז אמרנו, לפעמים זה בא לך ברוח שערה, ואתה ממש רץ את
הכיוון. בשנים הראשונות זה היה מגיע ב... איך אומרים, אני הייתי פשוט מוצף עם רעיונות, הייתי מתחנן, תנו לי קצת...
לנוח.
לנוח. אבל... בוא נגיד ככה, היום אני יותר משתדל למסד את הסיפורים, אבל מדי פעם כשאני, באמת כשאני צריך לשבת ולחדש סיפור חדש, אז זה פשוט...
מה נותן לך השראה? אתה צריך משהו מסוים, סיטואציה מסוים, אתה צריך למצוא את זה בכלל, לצאת לים, לזריחה, לשקיעה, כדי לקבל השראה לסיפור, אתה יכול סתם לנסוע עכשיו בדרך, באוטובוס, פתאום משהו, והדמיות רוצות לך בראש.
השראות באות בלי הזמנה. מה שזה, זה האותנטיות, זה הצורה שזה מגיע בלי מחשבה מראש, אתה לא מכין את זה, אתה לא יודע שזה הולך לקרות, וזה פתאום מגיע בלי הודעה מראש. זה פשוט, זה
נמצא. אתה יושב עכשיו לכתוב סיפור חדש, ואתה עכשיו מחפש את הדמויות.
בדרך כלל, כשאני יושב ואני אחפש לכתוב סיפור חדש, הוא לא יגיע. זה לא בא בלחיצת כפתור, וזה לא הולך בהזמנה. בדרך כלל זה לא הולך ככה.
וזה יכול להגיע בזמנים מפתיעים?
אבל זה יכול, כן, פתאום, באמצע ההליכה ברחוב, או פתאום באמצע שאני שומע איזה משהו, שאומר, בום, זה מדליק לי את הרעיון, ואומר, אופה, ניקח את זה קצת הצידה, ניקח את זה לקווים אחרים, ובוא נראה מה יקרה אם אני... אם אני אקח את זה ככה, ומה יקרה?
ואז יש לך כבר את כל הסיפור, בגדול, עם כל הדמויות, ואתה יודע, התחלה, אמצע וסוף, או שאתה יש לך את הגרעין, ואתה אומר, רגע, חסר לי משהו בלחן, חסר לי משהו בעיבוד, חסר לי עוד איזה כלי מנגן, חסר לי עוד איזה, בהשוואה לתזמורת, למוזיקה, לשיר.
בהחלט, בהחלט. זה מגיע, אני, כמה שדיברתי עם מלחינים, אני מבין שזה פחות או יותר, זה הבסיס. הם מלחינים שירים, אני מלחין ניגונים. אני מלחין סיפורים. ופירושו של דבר, ההשראה, מה שנקרא, זה המצנה מהשמיים, זה מגיע בבום, איזה רעיון אטומי. אחר כך אני עובד לפשט אותו, לפתוח אותו, לתת לו את האורך והרוחב, ואת העומק, ואת הגובה, ואת את כל המבנה שלו, זה לוקח זמן.
אתה משתף אנשים?
בדרך כלל בשלב השני הבנים, והיו לי גם כמה חברים שעזרו לי במרוצת השנים, חברים נאמנים,
בעלי ראשים. אתה כותב את כל הסיפור מההתחלה ועד סוף, ואז רק מעביר אותו לעיתון, או כל שבוע מרדף אחרי הפרק של אותו שבוע?
לא, מלכתחילה, בשנים הראשונות אני השתדלתי להיות בפור של 25 פרקים מעבר למה שהעיתון פרסם, בשנים האחרונות, בגלל הלחץ שיש מכל הכיוונים, אני נמצא פחות או יותר שבועיים לפני העיתון, לא יותר מזה, אבל אני יודע מה אני רוצה.
ספר לי על זה, אני חווה את זה מקרוב. כן, בבית עם סופרת, כן, ברור. הלחץ, אבל הדמויות משחקות תפקיד במהלך השבועות שאתה כותב?
כן, בהחלט, בהחלט.
אתה מרגיש אותם, רואה אותם, חווה אותם?
כן, אומרים שסופר גדול זה שהוא... הוא מכיר את הגיבורים שלו עוד לפני שהוא, הוא מכיר אותם עוד לפני שהם נולדו, מה שנקרא, והוא משוחח איתם, והוא...
אתה מפתח איתם, זהו, אתה מפתח איתם תקשורת
מדומיינת? כן, מפתח איתם תקשורת, ואני חי אותם, ובמידת האפשר, כשאני נכנס לתוך העלילה, אני פשוט מוריד את הבגדים שלי ולובש את הבגדים של הגיבור, אני יותר נכון אפילו, לא, זה לא הבגדים, אני פשוט נכנס מתחת לאור של הגיבור, וכשאני כותב על דמות, אני הוא הדמות. וזה בין לטוב ובין למוטב.
אז יושב פה אדם עם 1,000 דמויות ופרצופים. האיש הרע, והאיש האכזר, והאיש הטוב, והאיש השמח, והאיש העצוב, והאיש הרע לו, והאיש החס ושלום קרה לו משהו?
כן. אם כי אני בדרך כלל, אני שונא את הרעים, ואני נלחם איתם, בזהות שלהם, לתוך כדי שאני מככב בהם, אבל פחות או יותר אני חי את הדמויות האלה.
מה עושים כשדמות מסוימת סיימה את תפקידה, או קורה לה משהו לא טוב בספר, איך זה משפיע עליך? אתה חושב על זה הרבה לפני?
אני בדרך כלל משתדל מאוד לצמצם בתיאורים אלימים, תיאורים עם דם.
אבל בסוף משהו קורה למישהו.
כן, אז כן, ודאי, אני חייב לתת, הסיפור, העלילה צריכה להיות עלילה, אז ברור, אז בצער רב אנחנו ביגון לא קודר, אנחנו ניפרד מהגיבור.
אתה מתחשב יותר בדמויות של הסיפור, במה שאתה חשבת, או מה יגידו הקוראים, ואם להרגשתך, וכנראה, כמובן במשך השנים, אחרי שמם הרבה נחשף, תקשורת שלך עם הקוראים היא הרבה יותר אינטראקטיבית ותגובות, אנשים הזהירו אותך תוך כדי סיפור, אוי ואבוי לכם לפלוני אלמוני יקרה משהו, ואוי ואבוי לכם להוא ולהי ולהם יקרה משהו, ואז אתה מתחשב בזה, שאתה אומר, עם כל הכבוד לכם, יש לי שליחות, ירדו לי דמויות משמיים, אני צריך להגיש אותם כמו שהם.
בוא נגיד שב-99% של המקרים, אז אני מה שהמצאתי, הרעיון שנולד, הוא גם זה שיבוא לידי ביטוי, ולקוראים אני אמר... אין מה לעשות, כמו שבחיים, אז אנחנו קוראים את זה, התורי הזיכרון של הזיכרון להולכים וכל זה, זה חלק מהחיים, העניין הזה. אבל לפעמים, קרה כבר מקרה אחד או שניים, שאנשים פשוט התחנו לפני את זהו, אותו אל תגמור, אותו אל תגמור, אל תרוג אותו, תן לנו happy end, אל תעשה לנו bad end. אל תעשה לנו סוף רע לסיפור. אנשים מאוד, זה מאוד, בדבר הזה אני מאוד מתחשב, אנשים רוצים מקום לאופטימיות בסוף הסיפור, ואל תיתן לנו דבר שיגרום לנו לגמור את הספר עם טעם חמוץ בפה.
אבל אז תמיד הספרים שלך יהיו צפויים, אם תמיד תגמור באותו דבר.
לא, אז אני אמרתי, בדרך כלל אני משתדל לגמור את זה כמו שהתחלתי, כמו שרציתי, אבל משתדל שהסוף יהיה נעים לקריאה ולא... לא כזה קווץ'.
אתה משלב עולם דימויים עשיר, טוב, זה הבנו שאתה קראת הרבה בחיים שלך. אתה גם מאוד ציני. כל מיני משפטים, כל מיני דקויות, הומור שזור, זה, זה, זה. אתה רב גווני, אתה. איך זה משתלב?
הציניות זה היום חלק מהעולם של היום. מי שהוא לא ציני, קשה לו מאוד לשרוד. העולם של היום הוא עולם כזה... אני חושב שאני עדיין... במינון מאוד נמוך.
אז זה בסדר גמור, לא היית ביקורת. כן, בסדר גמור, תמשיך עם זה.
אני רק אומר, אבל בדקויות האלה אני מאוד אהבתי את ה... אני מאוד אוהב את ה...
זה לא אתה, זה הדמויות. זאת אומרת, זה תמיד דמות מסוימת, הוא יהיה ציני שם. כמה ספרים כתבת עד היום ספרי מתח?
האמת היא שאני קודם אמרתי 12, אבל אני שכחתי לגמרי מאוד כמה... יש לי ז'אנר של ספרים וספרים שאני כותב בשנים האחרונות, לעיתונים שיוצאים לאור מלכתחילה ביידיש, ואותם אני בכלל שכחתי להביא בחשבון.
הם לא תורגמו.
אנחנו כבר דברים על 4 ספרים בינתיים.
וואה, הם לא תורגמו לעברית?
הם, לא, הם, אני כותב אותם במקור בעברית, הם מתורגמים ישר ליידיש, אבל אני הדפסתי אותם גם
עכשיו. אז זוכר את כל הספרים שלך?
אני חושב שלא.
זה שם שלא צריך מבחן סיכה.
אם אני...
את רוח הדברים.
כן, כן.
אז טוב, אז הכינו לי כאן שיעורי בית הילדים שלי. הקשו כמה שאלות, שמעו שהסופר המוערך והאהוב במשפחה מגיע לאולפן, אז שלחו כמה שאלות. אודי דינור, מבלתי הפיך, חזר להיות נורמלי בסוף? דואגים לו.
כן.
מה אתה עושה עם סופים לא פתורים אגב? או שהקור לא תמיד הבין בסוף מה הדברים שאתה משאיר לפעמים ככה פתוחים, בכוונה כנראה.
כן, זה חלק מהעניין. אני מאוד אוהב להשאיר דברים, דילמות לא פתורות. למשל, בקשר גורדי, הנושא הזה של השאלות וההתחבטויות מסביב לגיבור, הם...
ואנשים לא כועסים עליך? סגור לנו, תפתור לנו, אין לנו כוח להתחיל עכשיו לחשוב.
במידת המקסימום...
אתה אומר, עובדה שממשיכים לקרוא את הספר הבא. מי קורא לאנטיביוטיקה אקונומיקה?
אחד מהגיבורים בבלתי הפיך.
מי מצייר דמויות על ביצים?
או, זה הגיבור הגדול של, של קשר גורדי.
תורא, הם תקועים בסרם הראשונים שלך.
אם כי אני, אבל אני חייב לומר שאני הכרתי, זה גיסי, שאותו לקחתי כדמות אובייקט שצייר, את ה, ואת הביצה שהוא צייר, היא יתרה את העטיפה של קשר גורדי.
אה, וואה. מי כתב את השיר? קטשופ זורם באורקיך.
קשר גורדי.
קשר גורדי, כן. שתף אותי בתגובות. שאתה מקבל במשך השנים, אתה מקבל תגובות.
אני דווקא אתחיל בתגובות השליליות.
יש תגובות שליליות למי מעבל?
היו, אני, אנחנו לא, אני לא חי בגן עדן של שוטים שאני...
אנחנו בתוך הציבור החרדי חיים, אז...
כן, אני יכול להגיד שאני אפילו הוזכרתי פעם לשמצה בכיכר השבת בירושלים, בליל תשעה באב, על ידי אדם שאני לא רוצה לנקוב בשמו, שדיבר ש... סיסדו הספר, יש שנקרא ספר בלתי הפיך, ומיתון משליילן. אז...
ואתה חייבי עוד הרבה קוראים שקנו את הספר.
ואנשים מאוד כעסו בבלתי הפיך, כי שם נגעתי בנקודה כואבת של המחלוקת בתוך הציבור החרדי, שאגב, כל מה שכתבתי ותיארתי זה אפילו לא...
הנבואות, נבואות זעם שהגשימו את עצמם בהמשך השנים, כן, אז עוד לא ידעו כמה אתה צודק.
ו... אני אלך למצד השני, לקיצוני, למכתב שחזקתי אותו בבית כמה שנים טובות, לצערי הרב. אני חושב, אולי הוא נמצא באיזו תקיעה, ואני פשוט לא יודע איפה זה, עד כמה שאני זוכר, שמתי את זה בתוך ניילונית, מכתב באנגלית, שקיבלתי מדרום אמריקה, ושם כותבת לי אישה, שהיא התגיירה, בגלל אחד מספרי המתח שלי.
וואו.
והיא מספרת לי מה, מה, מה קרה, כי היא, היא קראה את הספר, וזה הביא אותה למחשבה שהעם היהודי הוא עם יותר טוב מכל העמים שהיא מכירה. היא קראה את התרגום שלו באנגלית, וזה הביא אותה, הסיפור הזה הביא אותה למחשבה על העם היהודי, היא התחלה להתעניין, והיא כתבה לי שעכשיו אני ברוך השם גמרתי קורס, סמינר של יהדות, ואני, ממש עכשיו, אני כותבת לך את המכתב הראשון אחרי הגיור שלי, והיא כתבה לי אפילו איפה היא התגיירה, מי הרב שגייר אותה, באיזה מקום, אם אתה תרצה, היא כתבה לי שלא תחשוב שאני כותבת לך דברים סתם באלמה, אז אני כותבת לך את השם של הרב, בידין, באיזה מקום, ומה זה כל.
טוב, מאזין אלמה, אז אולי מי מאזין על השידור, או מישהו מכיר את הסיפור הזה, יכול לספר לרבי, לספר לו את ההמשך. אני מתאר לעצמי שאנשים... יכולים למצוא את עצמם שם כדמויות, ואולי... קרה לך פעם שמישהו אמר, כתבת עליי? התכוונת אליי?
קרה לי שמישהו... והוא נפגע? לא, בוא נגיד ככה, אני... גם זה קרה, כן, מישהו שמצא את עצמו שאני מתאר אותו, אבל אני פעם אחת נצמדתי באחד הספרים שלי, לשכן שגרתי איתו במקום, הוא כבר לא חי. האם כי... אני לקחתי רק כמה מוטיבים ממנו, אבל אחד הקוראים החריפים, ויש לי הרבה כאלה שהם עוברים אליי בשבע עיניים ומאירים לי את ההערות שלהם. הוא אמר לי, נכון אתה התכוונת לפינקי? זה היה שכן שלנו בדירה הקודמת, ואני אמרתי לו, יציק, כל הכבוד, אתה עלית על זה.
יש משהו שכתבת ופרסמת, אתה מצטער עליו? מתחרט עליו?
הייתי עושה אותם בצורה אחרת, כן. במפורש כן, כי... לפעמים משהו שכתבתי גרם לאנשים, למישהו שלא בכוונה למצוא את עצמו נפגע כי הוא חשב שאני התכוונתי אליו, אבל עם, על המסר שרציתי להעביר אני לא מתחרט כי אני פחות או יותר כוונתי הייתה לטובה, ואני העברתי את המסר בצורה בסדר, אבל אתה לא יכול להיות צודק כל הזמן. לפעמים אתה גם טועה. מי שלא עושה, הוא לא טועה. מי שעושה, טועה, ואם עשיתי טעות, אז אני בהחלט מיצר עליה. ואם הייתי יכול, הייתי כותב את זה, אנחנו מלכתחילה בצורה אחרת.
אתה לא חושש שיום אחד אותו מעיין נובע, תקום בבוקר ואין סיפור, אין...
זה כבר קרה לי. זה כבר קרה לי בעבר, אני זוכר את עצמי, אם כי זה קרה בקטנה, זוכר את עצמי יום אחד, אני צריך לכתוב סיפור לשבת. זה היה באחת השנים הראשונות שכתבתי את סיפור לשבת, ויש דדליין רצחני. אני נמצא בשעה 10 בבוקר, באחד או בשתיים גג, הסיפור חייב להיות כבר החוצה. אז עוד כתבנו במחשב, וזה רצנו למוניות גאולה, ו... שלחתי דיסקט. אני מתיישב, והמוח נסגר, כלום. ואני, זה הפרנסה שלי, ובעיקר הלחץ של המערכת, אנחנו לא יכולים להישאר...
לסיפור?
אנחנו לא יכולים להישאר עם שני עמודים, הלאוט של העיתון מוכן. אתה לא יכול להשאיר אותנו עם שני עמודים ריקים, וגם ואל תביא לנו סיפור ישן, כי הקוראים עולים על זה שזה ממוחזר, זה... ממוחזר ואחזר, אם אתה ממחזר, אז הציבור האחזר. הוא זוכר שאתה כתבת את זה. אני פשוט, אני כותב, אני מנסה לכתוב, תגיד לי, שזה לא הולך. ובצר לי, הרמתי טלפון לצפת, אל הרבי שלי, האדמו"ר מלבלב הזצ"ל, רב שמעון. אמרתי לו, רבי, מתנצל שאני מטריד את הרבי, אני יודע, הרבי הוא... שבלומד כל הזמן, עסק בתור ועבוידה, וזה לא, הוא לא צריך לענות לי, אבל זה פרנסה שלי, ואני פשוט, פשוט תקוע פה, אני צריך לכתוב סיפור, והסיפור איננו. הרבי שאל אותי, מה קרה? אז אמרתי לו שאני צריך לכתוב סיפור, אז הוא אמר לי, כמה אתה מקבל על הסיפור? אמרתי לו, כך וכך. הוא אמר לי, מי החליט שזה הפרנסה שלך? אמרתי לו, זה נהיה המציאות ככה, זה אמר לי, מי אמר, מה פתאום? אתה למדת בכלל, לא מזמן למדת בכלל, נכון? תחזור לכלל, תעזוב את הפרנסה, תעזוב את הכתיבה, מי אמר, מי אמר, מי אמר שאתה חייב לכתוב, מי החליט שאתה חייב לכתוב? אמרתי לו, מה אני אעשה? אז הוא אומר לי, מה, המחשב דלוק לי ידך? אמרתי לו, כן, אז הוא אומר לי, תחבא את המחשב, ותצא מהבית, ותלך לבית כנסת, ותתיישב ללמוד.
רגע דרמטי שכמעט קריירה של הסופר ירמיה שטוק נגדעה באחת, וממרבל, ביחד.
כן, תכף תראה את הפיקחות של הרבי. בקיצור, הרבי אומר, אני צייטן כמו רובוט. הרבי אמר, אני עושה. לחבא את המחשב, פעם זה לא היה דבר גדול, אתה מחבא. והלכתי לבית כנסת, אבל בדרך הערכתי את הדרך ככה בכמה סיבובים, וככה, ואני הולך משוחרר לגמרי מכל לחץ, הרבי אמר, תחזור לכולל, אז אני רק צריך לדבר עם ראש הכולל, שיקבל אותי בחזרה, והכל טוב ויפה, ונגמר, כמה כבר, 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 קיבלו אז על כתיבה ספרותית, זה לא היה יעלומים, או זהב, ולא נדלן. בקיצור, אני משוחרר לגמרי, ואז, מה שנקרא ביידיש, עם וילנדיק, בלי שרצית, פתאום המשפטים עמדו לי בראש, מסודרים, אחד אחרי השני, טק, 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 פשוט חזרתי הביתה, נכנסתי לבית כנסת כדי לעשות רצון צדיק, למדתי חצי שעה, אבל חזרתי הביתה, ופשוט תוך שעה הסיפור היה כתוב. מה שהרבי עשה, הוא ראה מה קורה, להוא יש לחץ, תשחרר את הלחץ, אתה לא חייב לכתוב. הוא היה פסיכולוג.
אבל איך הבנת שזה לא הוראה באמת לחזור לכולל ולא לכתוב?
אני שאלתי אותו אחר כך.
שאלת אותו.
שאלתי אותו אחר כך, והוא אמר לי ככה. אני מה שאמרתי, אמרתי, אם אתה תרגיש שאתה לא יכול לכתוב, אז הגמרא היא יותר חשובה מהכל. אבל אני פשוט רציתי לשחרר אותך מהלחץ.
הבנתי שהייתה עוד הזדמנות, שאו לא הסתדרת עם הכתיבה, או היה קשה, או בתחילת הדרך, ובכלל חשבתי להיות מלמד.
כן.
וכמעט קיבלת הוראה שהייתה הופכת הקערה על פיה.
אני מאוד רציתי להיות מלמד בחיידר, זה משך אותי, אשתי הייתה מורה, חמי, הרב שמואל קלירס, איש חינוך משכמו ומעלה, שאני תמיד הסתכלתי עליו בהרצה, איך הגישה שלו היא חינוכית לאורך כל הדרך, איך כל דבר הוא מבסט מנווט בצורה מאוד חינוכית. אני ראיתי את עצמי, ואני, וגם הוא קרא לי ללמד תלמידים מבוגרים שבאו מרוסיה, ללמד אותם גמרא ונביא והלכה,
ברוסית או בעברית?
במכון למורים. למדתי מהם כמה מילים ברוסית מהתלמידים, ולמדתי אותם, ואני מצאתי את עצמי שמרצה להם שיעורים בגמרא, והם שאלו שאלות חריפות, היה להם ראשים טובים, והשיעור הזה הביא אותנו לכוון לדעת רישוינים ואחרוינים. ואני אומר לעצמי, מה, כל הסיפוק של הכתיבה לא מגיע אפילו לעשירית מפרומיל של הגשמק של שיעור גמרא. ואז אמרתי שאני הולך להיות מלמד. רציתי מאוד להיות מלמד, ואח שלי, שהוא תלמיד חכם עצום, הרב חנוך חיים באשדוד, הוא היה קורא מעריץ שלי, והוא נחרד, עשה נסיעה בסתר אל הרב אלישיב, ואמר לו, יש לי אח, שלדעתי השליחות שלו זה כתיבה, והוא רק רוצה להיות מלמד. והוא סיפר לרב אלישיב, וישב אצלו וסיפר לו את הסיפור, ואמר לו, פרס לפניו, וישב אצלו לא פחות מחצי שעה, וכנראה הוא גם דיבר את עוד דברים פרטיים, אבל הסיפור שלי זכה למיקוד של גדול הדור. אז רק נעים רידה, הוא אמר לו ככה בניגון של הרב אלישיב, תגיד לאחיך שמלמדים יש הרבה, אבל סופרים שכותבים על טהרת הקודש, זה יש מעט, ואם יש לו שליחות, ואם הכתיבה שלו היא טובה, אז מלמדים מאחרים יעשו את העבודה יותר טוב ממנו.
זכינו בזכות מרן הרב אלישיב, שלא איבדנו את... ועד מור מיללוב, שלא איבדנו את יאיר ויינשטוק, מהמרבל. אנחנו לקראת סיום, ואנחנו מדברים על ספרות ועל הספרים שלך, והזכרתי שהיית מהחלוצים בדור שלנו, כן? זה קרוב ל-40 שנה, שאתה, מאז שהתחלת הכתיבה, ו-30 שנה בסיפורי המתח שלך, ובאמת השארת את עולם הספרים החרדי בהרבה מאוד. מה דעתך על הספרות של היום, של השנים האחרונות שמתפתחת, שהדרך הקלה היום להדפיס ספר, מצד אחד מאפשרת מגוון גדול?
בוא נגיד ככה, אח שרדרה, ויש לנו היום המון המון צעירים כישרוניים ברמות, אפשר לומר, וזה שהם כותבים זה ברכה, וזה צורך הדור, ואנחנו צריכים ספרות טובה.
אבל לא כולם יאיר ויינשטוק. שאלה אם צריך איזה מנגנון, לא, בצניות אני אומר את זה מולך, לא חלילה, צריך בקרה מסוימת, צריך מנגנון שיפקח, לא מבחינת פיקוח וקשרות, שגם זה ניסו לעשות בעבר, אבל אני רואה את הילדים שלי מכניסים ספרים חרדיים, קשרים למארדין, ואתה עובר, מדפדף, אתה אומר, אולי לא ספר פסול, אבל איפה התוכן שבו, איפה הרמה שבו, או מה המסר שבו, אני חלילה... אני אומר את זה כאדם נגוע ונוגע בדבר, שחשוב לי שספרים יהיו עם איכות ועם מסר ועם רמה, ואתה כאחד שעוסק בזה הרבה מאוד שנים, לא צריך להקים איזה משהו כזה, ללוות את הצעירים, את המתחילים.
בוא נגיד ככה שיש משהו במובנה בציבור החרדי, בגלל הנושא של לא לפגוע בפרנסה ונושא של לשון הרע, אז זה בילד אין אצלנו בציבור החרדי, שלא יכול להיות מנגנון כמו בספרות העולמית והחילונית, של ביקורת ספרים שיכולה לקחת ספר ולרומם אותו, ויכולה לקחת ספר לא מוצלח ופשוט למחוץ אותו. אין איזה אצלנו, כי אנחנו פשוט מפחדים. יין כל יום צריך פרנסה, מה נעשה? ושלוים לוי פגע עד עמקי נפשו.
אבל מה עם הילד שלי שיקרא משהו שאולי מישהו פחות עם ערך... ופחות בחובר לאדמור ולרבנים כתב אותו.
אז בוא נעשה כזה דבר, שלכל הפחות חכמים יזהרו בדבריכם, אז צריך להגיד, סופרים תקראו הרבה לפני שאתם כותבים. אי אפשר, אתה לא יכול לקום בבוקר של יום, ולהתחיל להקליד סתם דברים שבלי... מה שמכשיר את הסופר להיות סופר זה המון 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 קריאה. זה, הבית ספר לספרות עובר דרך שמה, וכמובן ש...
מה אסור לסופר לעשות?
לפגוע באנשים, לכתוב בלי בקרה, בלי בירור, וכמובן לא לחסל חשבונות עם אנשים בכתיבה. אחד הדברים הכי פתולים, יש אנשים שעושים את זה.
כתיבה ספרותית.
יש אני בוא נגיד שיש ספרים שאחד הגיבורים שם, זאת אומרת בכמה ספרים, נועד לחסל חשבונות עם אדם קיים במציאות.
הרב יאיר ויינשטוק היה מרתק מאוד מאוד, היה לי עוד נקודות לדבר איתך, הזמן לא יספיק. מה נאחל לך? שהמעיין ימשיך לנבוא, שתמשיך להפתיע אותנו כל פעם עם סיפורים, גם סיפורי צדיקים וגם סיפורי מתח, ותרגש אותנו ותחזק אותנו ותלהיב אותנו ותיקח אותנו בסחרחורת וברכבות הערים שלך, בספרים שלך, כי בסוף בסוף זה לא סתם ספר וסיפור, אלא וגם כשרואים עם מי מדברים, זה מחזק אותנו וזה מעצים אותנו ותן לנו המון המון תוכן.
תודה רבה. נגיד אמן על כל הברכות, זאת השם.
מסר שלך למאזינים, לקוראים.
חזקו ואימצו, מפני שאנחנו מאמינים שהישועה כבר מתקרבת בתור בן לאבא שהיה מצפה לישועה, נספג בגנים, ב-DNA הציפייה לישועה, ואנחנו מאמינים כל מה שעובר עלינו התקופה האחרונה היא מביאה לנו מחשבות שבעזרת השם הגיע את הישועה, שם יעזור.
אין סיום יותר מתאים, סיום מחזק כזה של רבי יאיר ויינשטוק. תודה רבה לך שהגעת לאולפן. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו. תודה רבה למנדיאור. אני איתכם אבי רוזן, שנזכה בעזרת השם לשפע, סייעתא דשמיא וישועות גדולות.